קצת בעניין של המנגנון של החורבן והגלות וגאולה. מצד אחד החורבן זה תוכנית, כמו שכתוב באיכו, ש עשה השם אשר זמן ביצע אמרתו, זאת אומרת היה כאן איזושהי תוכנית מסוימת והיא התבצעה וחיכינו לזה שזה יקרה. ומצד שני החורבן עצמו, זאת אומרת שאין תוכנית, כי פרקו כל הכללים, זה כמו שיש איזשהו משחק, כי מי שמפסיד שמים אותו בג'ונגל, אחרי שיש חורבן כבר הכללים לא עובדים יותר, כמו שהנביאים מעריכים. מה?
כאילו התאריכים התבלבלו.
כן. איך כבר זה כן, יש איזשהו סוף של זה ונגיע לזה, אולי אם אתה מעלה את זה. הכללים משתנים כמו שירמיהו ויחזקאל מעריכים, שמי שירמיהו אומר שככה זה יהיה בעתיד, ויחזקאל אומר שכבר הגיע הזמן שלא יגידו יותר שאבות אכלו בוסר ושני בנים תיקנה. כל אחד בחייתו, כל אחד מתמודד לבד, כל אחד מקבל כוח להתמודד. בעצם התפרקה החבילה של התוכניות וההיסטוריה והעם וכל זה, ועכשיו יש תוכנית חדשה שכל אחד יש לו כוח לפעול לבד, והוא מקבל גם חשבון לבד. ויש באיכו גם את המשפט של אבויסינו חטאו ואינו ואנחנו אבויסיהם סבולנו. זה לא כתוב מפורש שזה בתור טרוניה, אבל זה ככה, זה היה הערכת מצב שבאמת מי שחטא מייחסים את החטא לירובעם ולמנשה. לא שצדקיהו לא היו כאלה רשעים, לא היו חסדים גדולים אולי, אבל לא היה בדזור, לא היה שם משהו מיוחד, זה פשוט הגיע הזמן של התוכנית והם צריכים לסבול מהאנשים שכולו נמצאים.
בכל זאת לא שם השם אחרון.
מה?
בכל זאת לא שם השם אחרון לפועל על כל הכעסים אשר
ריסה במנשה. כן, כן. מרגישו שזה סוג של תוכנית מסוימת, זאת אומרת, ויש משהו מעניין שזכריו מתייחס לאיכו כנראה, לשתי המשפטים האלה. אחד של אבויסינו חטאו ואינו, והשני של ביצה אמרסוי, שהוא כתוב ככה בזכריו פרק א', אל תהיו כאבויסיכם אשר קראו עליהם הנביאים הראשונים לאמור, שובו נא מדרכיכם ומעליכם הרעים. בסוגריים, זה שתי משפטים שמצאים גם בירמיהו וגם ביחזקאל. אז אל תהיו כמוהם. למה לא? אומר להם זכריו, אבויסיכם איהם והנביאים העול עולם יחיו. ומוסיף אומר, וישוב אבוי אמרו, כאשר זמם השם צדקות לעשות לנו כדרכינו כמעלינו כן עשה. אז כאשר זמם כן עשה, זה ממש המשפט של איכו. כאילו אומר שהם הודו בזה בעצם שהתוכנית הגיעה. הרי בהתחלה מה שקרה שהם לא חשבו שתוכנית תתגשם אצלהם בעצם. כל מה שהיה תוכנית מסוימת, אנשים דבקים בתוכנית, היה כללים. זה כמו שאנשים עשירים, יש להם איזה ניחות מסוימת, שלח אותם באוטובוס לעשות קניות, הם ימותו, הם לא יכולים. הם עשירים, הם רגילים לכל מיני דברים מסוימים. אותו דבר גם הדור של צדקיהו, רומס קרא לחזקיהו, והבינו שבחל השם ובירושלים לא יכול לעבור שום דבר, לא האמינו אף אחד שזה יקרה, והם מוגנים, לא אמינו בכלל שמשהו יכול להשתנות בתוכנית. וזכר מציין שהם שבו, אחרי החורבן, שבו ואמרו שכן, ביצע השם אשר אמר, זה התוכנית, אנחנו מודים באמת. ואומר, בוסיכם היהם, זאת אומרת, מהבוסיכם היו ואינום, באמת נעלם, כל הסיפור של האבות והחשבונות ודברים שלהם, זה כבר לא עוזר לנו. כל הסיפור, לא הגורם של החורבן, וגם לא, אולי גם לא הזכות שלהם, ולא התוכניות שלהם. יש התחלה חדשה, צריכים לעשות משהו חדש. באמת כל המשלים של חז"ל מתחילים בבן מלך וכל מיני דברים, כי ככה בני ישראל היו כמו בני מלכים, שהיו באיזשהו כללים מסוימים, וזרקו אותם פתאום לרחוב לנסוע באוטובוסים לבד, והם לא היו מוכנים לזה. אני רוצה לחזור לתורה, משהו שלפני הזכיר. הנבואה בעצם היא, הנבואה תמיד היא לזמן, גם כשהנבואה מדברת על העתיד, היא מוגבלת, היא מדברת בצורה ברורה על איזשהו זמן מסוים, וזה מתוך זווית מסוימת. לפעמים כתוב דבר שיהיה והוא לא היה, או שיהיה בצורה אחרת, כי הנבואה היא נצרכת לדורות, אבל היא בעצם שייכת לדור שלה, גם כשהיא עוסקת בעתיד, והתורה היא להפך. היא נצחית מצד הטבע שלה, וגם כשהיא לא אומרת מפורש, זה לא כמו הנבואה של הנביא שלו מימד אחד, תמיד בתורה יש כמה מימדים. בעצם התורה מדברת בכמה קולות, והצורה שהנצחיות של התורה בנויה מזה שהיא מדברת בכמה קולות ביחד. ולקולות האלה זה כמו איזה מרחב מסוים של חיים, שתמיד איזשהו קול יכול לחיות, גם אם משהו אחד אנחנו לא רואים אותו, אז יש משהו שחסר שמגיע מצד אחר בתורה. הכינוי מתן תורה בדרך כלל מכנים שתי אפשרויות, אחד זה עשרת הדיברות, שתיים זה שמשה רבינו מתן ספר התורה לפני שהוא נפטר. אבל באמת שלא זה ולא זה היה מתן תורה, כי ספר זה רק ספר, זה לא מתן תורה ניתן קודם כל לעם ישראל, ועשרת הדיברות זה היה רק עשרת הדיברות. בפרשה של ישראל ומשפוטים נראה שעיקר התורה שאמרו לה נעשה ונשמע זה פרשת משפוטים, זה היה מתן תורה. בעצם נתנו לנו שם מזכירה של החיים של היהודי במשפטים, בחובות מוסריות ובחובות דתיות, את כל הצדדים. איזושהי סקירה, זאת אומרת, סקירה שמחברת ומשלבת את כל השיעור מספיק מכל ההיבטים של, של היהודי, וזה היה מתן תורה, זה מה שהם קיבלו. ובאמת יש עוד שתי תורות כאלה שניתנו במשך הזמן. ויקרו יש את פרשת קדושים, שזה ויקרו כולו נאמר לכהנים הרי, ופתאום באמצע יש איזה דבר לבני ישראל וקדושים תהיו, וזה איזושהי תורה חדשה שהיא גם מקבילה מאוד למשפוטים בסגנון שלה, שהיא מחברת כמה עשרות מצוות מכל התחומים של המשפט ועבודת השם והמוסר. ותורה שלישית זה בדבורים, פרשת כי תצא, שגם מגיע שם בעצם הרי זה הכל נאומים של משה. פתאום משה מגיע ואומר להם איזשהו לפני המלחמה, הוא מכין אותם עם סדרת מתן תורה שלישי. דינים שהם מקבילים, אותו דינים כתובים גם כאן וגם כאן, ובכל מקום מוסיפים פרטים או משנים משהו לפי הצורך. האמת שנראה שכתוב במדרש גם שהתורה ניתנה, בכל אחד מהמקומות האלה ניתנה כל התורה. זאת אומרת שבסיני ניתן כל התורה, גם מה שכתוב בקיטייצה ניתן כבר בסיני, כל הדינים וכל ההלכות. ואותו דבר בו אל מועד ניתן כל התורה. וגם באבו שמוב ניתן כל התורה. כשהתורה לא רוצה לכתוב שלוש פעמים את הכל, לכפול את הדברים. אז לכן בכל מקום התורה נתנה שיעור מספיק מהרוח של הדברים. זאת אומרת, זה ודאי שאחרי שמשה רבינו משפוטי אמר את הדין, איזשהו דין מסוים של מזיק, אז לא יכול להיות שמשך 40 שנה כל פעם שאלו אותו, הוא חזר על המשפטים האלה שכתוב במשפוטים, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר כי אבירי, היה לו מה להוסיף ולהרחיב, זה ודאי, אבל המשפוטי משמר את מה שהוא אמר בסגנון הזה. ואותו דבר להפך, שאלות המלחמה היה גם לפני כיסייצה, שנלחמו עם המלא גם היה שאלות המלחמה וכל מיני דברים. גם אז היה צריך להגיד את הדינים שכתובים את כיסי צה, ומויש רבינו אמר אותם, הוא לא אמר להם תחכו עוד 40 שנה אני אגיד לכם. אז בעצם יש כאן שלוש, הרעיון של התורה זה החיבור של הדברים וההשפעה שלהם גם בצורה לא מודעת, בלי שאומרים לך במפורש. והשלוש התורות האלה יש להם השפעה על הצורה של עבודת השם ושל ההתמודדות עם חורבן ועם גאולה. עכשיו בסוגריים, כתוב שהדין של שני מיקרו, המתמוי שאומר שזה בגלל שהתורה ניתנה שלוש פעמים, במדרש הזה ניתנה בסיני והרבי שמור ובשני תורה, שבעצם כשאתה קורא דבר פעמיים, אתה כל פעם יש לך הבנה חדשה, פעם ראשונה אתה מבין דבר אחד, פעם שני אתה יכול להבין דבר שני בתורה. והקריאה השלישית זה התרגום, שהתרגום עוזר לך להבין, לחבר את שתי הבנות ביחד, וזה גם שני מיקרו ביחד תרגום, זה הרעיון של המתמוי שם. שאני צריך פה לקצר, נקביל את זה. זאת אומרת, יש כאן הרעיון של התורה בעצם שלוש שלבים. שלב ראשון אתה מקבלים את הרעיון הראשוני של הדברים, שלב שני בעצם עולים דרגה, הויקרו עולה דרגה מעל שמוי, שכל דבר הוא מציג במצד של הקדושה, וגם המוסריות של הויקרו היא מגיעה מהצד של הקדושה, לא מגיעה מהצד של המוסר. שמוי שמדבר על הלב של בן אדם, זה מגיע מעל כל דברים, חמלה ומרחמים, והויקרו דורש הרבה יותר מבחינה מוסרית. הוא דורש ואהבת את הגר כמו איכו, דורש לא תיקום, לא תיטור, תלך רכיל, דברים שאין, לא תשנא את אחיך, דברים שבכלל אין להם קיום, זה לא דבר מעשי שמגיע מהלב של בן אדם. זה מגיע מכוח אביורי של מלוקיך, מכוח הקדושה. ואחרי זה, השלב השלישי של דבורים, הוא בעצם הוא כאילו יורד טיפה לקרקע המציאות, מוריד את הדרישה, ודבורים לא חוזר על הדרישות הכל כך גבוהות של ויקרו, והוא מחבר שתי הדברים, עושה איזשהו חיבור מסוים. וזה שלוש שלבים שקורים גם בקורות חיים של העם, לאורך כל הדרך. רק להקביל, יש תורה של עגל של שלוש שלבים שהשתמשו בה הרבה, רנק ואחריו, שאומרת שכל דבר בעולם מגיע בשלוש שלבים. יש תזה, אנטיתזה וסינתזה. זאת אומרת, מישהו אומר משהו, אחרי זה מישהו אומר הפוך, ואחרי זה מישהו בא מחבר שתי דברים ביחד ונהיה איזשהו תערובת. רואים במציאות גם שככה, נגיד, לפני 60 שנה אנשים התלהבו מהציונות, והיום אותם אנשים מתלהבים מלהתנגד לה. זאת אומרת, ככה זה הטבע של התרבות האירופאית, שהיא בעצם המראות שלה זה לטעום מהכל, מכל הדברים, מכל הצדדים, ותעומים משהו מצד הזה, תעומים הפוך, ואחרי זה מחברים שניהם יחד ולוקחים מכל דבר קצת, כשיראה יפה, מחברים את זה יפה, שלא יהיה ניגודים. והממדים של התורה זה הולך אחרת, זאת אומרת, השלב השני מוסיף על הראשון, הוא לא מתנגד לו, הוא מוסיף, והשלישי מחבר את שתיהם. והרבה מקומות רואים את זה גם בשלושת האבות, והרבה עניינים שקשורים לשלושת השלבים האלה. השלב של אני אומר שגם בעצם יש תמיד מאבק תמידי בין אלה שחושבים שאנחנו נמצאים, שצריכים להתקדם לשלב השלישי של דבורים, ויש כאלה שמרגישים שאנחנו עדיין צריכים לא גמרנו את השלב השני של ויקרו, לא יכולים להתקדם יותר מדי קדימה, לקפוץ קדימה לשלב של דבורים. ויקרו זה בעצם שלב שהוא מנותק מנותק מהמציאות. ויקרו בכלל כל הדינים, דינים שהם, אין שם בייס דין. בספר הקדושה, ותת חב פרשת קדושים, העונש זה קורס. העונש הוא בין אדם, הכל מגיע מכוח הזה שבאדם ירא. לא כתוב שהשופטים ירשיעו אלוקים, כל הדברים האלה, אין דבר כזה שם. שם זה הכל, יש עונש מיסה של העם ירגמו באבן, שזה גם משהו מעם, מגיע מעם. זה לא איזשהו משפט, אין את הדיבור הסנהדרין, לא על מלך, לא על שלטון, לא על כלום. זה הכל משטר של יראת שמיים, זה המשטר. ואחרי שמגיע שלב הזה, אפשר לחזור לשלב של דבורים. בעצם הוויכוח בממלכת ישראל, לפני החורבן, היה כאלה שאמרו שלא ידענו לנוחה ונחלה. אנחנו עדיין בשלב של לא השלטנו את הקדושה על כל הדברים, שדוד המלך פה יכול כבר לבוא ולהיות כבר, להתנהג כאילו מלך, ודוד הרי לא, כאילו, למרות שהוא היה קדוש ומקודש, אז היה לו גם את החלק הגשמי שהיה צריך לשלוט ולהיות מלך, וזה לא בני ישראל לא מצא חן בעיניהם הדבר הזה, לא היה מקובל עליהם שהוא כבר קופץ לעניין הגשמי וכבר מתנהג כמו בספר דבורים, וכל אחד משך על כיוון השני עד שהתפרקה החבילה. אז אותו דבר גם לפני החורבן, שבאתי את הזמן, שוב שתי דקות, נכון? אותו דבר לפני החורבן גם היה, התעורר בעצם שוב בוויכוח הזה, שדבורים, ירמיהו מחזיק בסגנון של ספר דבורים, בתוכן של ספר דבורים, שבעצם הוא ניסה למנוע את החורבן. ויחזקאל זה להפך, הוא כבר עזב, כבר התייאש, הוא כבר מכין, הוא מכין בעצם חזרה לשלב של ויקרו, הוא חוזר על כל הרעיונות של ויקרו, על כל, לא רק הרעיונות, גם השיטה, הוא בעצם מתנתק מכל הדברים, הוא לא יודע מה, הוא יושב בבית שלו סגור, ובאים אליו ומדברים, והוא מסרטט את המקדש, והוא דברים וחזונות ו... מה?
זה הרי לא לפי הגודל של העם בכלל.
הוא חוזר, טוב, גם הר השתנה, הכל השתנה, וזה בעולם, בעולם הרוחני. הוא חוזר חזרה לויקרו, וכל המושגים של ויקרו, הוא בכלל מדבר על נשיאים, מדבר... חוזר חזרה אחורה, להתחיל לבנות מחדש. זה בעצם מה שעשו בית שני. וזהו, בעצם הכוח של התורה להתמודד עם כל הדברים זה על לנוע בין שתי הכתבים האלה. וגם עכשיו הדור שלנו, אותו דבר, יש את השאלה הזאת ואת הוויכוח הזה. האם בעצם אנחנו גמרנו כבר לתרום את החלק שלנו לקדוש ויכולים לרוץ עם זה הלאה ולעלות להרבה? או שלא, שאנחנו צריכים להתנתק מהעולם הזה ולהמשיך לחיות בעולם של ויקרו, שהוא מעניין בצורה, ויקרו סתם סיים, השוואות של הדינים. בשמויס, בפרשת המשפטים כתוב, לא ילין חלב חגי עד בויקר. יש דין ש... מה? אז בשמויס כתוב, לא ילין חלב חגי עד בויקר. ויקרו הופך את המשפט הזה לסחר סוחר, לא ילין עד בויקר. כאילו, הסחר סוחר זה לא איזה דין שאתה דואג לסחר כי אלוהב נויס לסנף שלו. זה לינה, זה ברגע שמגיע הבוקר, זה דין של לינה, והכסף נפסל בו, ואתה צריך להריץ אותו. כל ההדגשה של הניתוק מהמציאות זה חלק שצריך לעבור אותו. כאילו, המהות של התורה זה לא רק המוסריות שיש בעוד מקומות, אלא גם שהמוסריות נובעת מהקדושה, מזה שהשם ברא את העולם כדי שיהיו מוסרים, ולא בגלל שזה נעים ונחמד. זה השלב שחזקאל משתמש בו. איזו? חמדתי בזמן. מה? שתיהן תורה. יש מנגנון שזה עובד, זה לא תלוי בך. לא, בפוליטיקה אני לא מדבר, אבל במציאות, בתורה, זה שתיהם קיימים ושתיהם יש להם כוח, זה דברים חיים, זה לא דברים מתים. בסוף מה שצריך לנצח, מנצח. התקלות
מבחוץ זה מאוד נכון,
זה כן
מבחוץ, אבל כשאלו גלו דברים חיים, אני יכול להגיד רק כשאני לא מתווכח עכשיו איתך, כשאנחנו מתווכחים אף פעם אתה לא תהיה...
נכון, נכון, כל דבר בהסתכלות בפנים, אתה לא יכול להבין איך זה כמו בקוונטים, מבחוץ זה עובד, בפנים אתה לא מבין איך זה עובד, אבל זה עובד. לפעמים להפך, זה שאתה מנסה שזה לא יעבוד, זה גורם לזה לעבוד. אתה לא רואה איך אתה לא משפיע ואיך אתה משפיע. אבל כל אדם צריך להיות לפי ה...